חברת הכנסת אילת שקד, שלום.
שלום, בוקר טוב.
ימינה. לא הלך לך.
תשמע, אני עושה את העבודה שלי מהאופוזיציה. בסוף לחברי האופוזיציה יש מספר כלים לקידום האג'נדה שלהם. אני חשבתי שלראשונה בכנסת ה-23 יהיה רוב לפסקת התגברות, והיום בצהריים נדע אם יש או אין.
כן, זו הצעה שעולה היום בצהריים כאמור בכנסת, כן. אבל אפשר להגיד בשלב הזה שהסיכויים שזה יעבור הם
נכון,
קטנים?
נכון, הם קטנים, כן. אפשר להגיד בשלב הזה, החרדים, למרות ההצהרות הפומפוזיות שלהם, שהדבר הראשון שהם יעשו כשתוקם קואליציה, זה יהיה להעביר את פסקת ההתגברות, ככל הנראה לא יתמכו. דרך אגב, חבר הכנסת גפני לי רק לפני שבוע אמר שהוא יעלה את זה על סדר היום, אבל כנראה שגם הליכוד וגם החרדים מגישים לניסן קורן את הערכים של הימין על מגע של כסף.
לא, על הערכים של הימין. יגידו לך, אנחנו נמצאים בסיטואציה מסובכת. מי כמוכם טבעתם את המונח...
לא קורונה, לא מעניין.
לא קורונה, לא מעניין.
זה,
והם עסוקים נכון, בקורונה.
אבל, זה נכון, אבל הקואליציה הזו ידעה לתמוך בחוק טיפולי ההמרה בניגוד... כן, בניגוד להסכם הקואליציוני ולעמדת הממשלה.
אבל אתם לא. אתם בימינה אמרתם לא קורונה לא מעניין. אז למה אתם עכשיו מתעסקים במשהו שהוא לא מעניין?
אנחנו מתעסקים כל הזמן בנושא הקורונה. אני אתמול הייתי בדיון על נושא פתיחת השמיים, ואני אשמח עוד מעט שנדבר על זה.
למה לא?
אנחנו כל הזמן מתעסקים בנושא הקורונה. יחד עם זאת, יש ערכים בסיסיים שחשובים לנו, ואם אנחנו חשבנו שסוף סוף, לפחות שנבחרה הכנסת ה-23, אני חשבתי שזו פעם ראשונה שיהיה תמהיל של חברי כנסת שיתמכו, יהיה רוב שיתמוך בפסקת ההתגברות, אז זה דבר שבוודאי צריך לבדוק ולהציע.
אז זו סתם אמירה, לא קורונה לא מעניין. לא קורונה לא מעניין, אלא אם כן, יש דברים שמעניינים אותנו.
לא, זה לא סתם.
הרי, איילת, את משקיעה משאבים פרלמנטריים רבים בניסיון להעביר את ההצעה הזאת. את הולכת, אני מניח, גם ראיתי קצת בטוויטר, את הולכת מסיעה לסיעה, מסיעה לשכנע, זה בא על חשבון משהו, למשל, טיפול בקורונה.
זה לא נכון. אנחנו עובדים באמת בנושא הקורונה בצורה הכי רצינית שיש. אתמול בדיון על פתיחת השמיים נחשפה שוב אהובתה של הממשלה הזו. תבינו, מדינת ישראל זו בין המדינות הבודדות שהשמיים כמעט סגורים. בכל המדינות המתקדמות בעולם כבר יש מעבדה ובדיקות קורונה בשדות התעופה. אין שום מניעה שמי שרוצה לטוס יעשה בדיקת קורונה לפני שהוא עולה למטוס בארץ המוצא, ועוד בדיקת קורונה בשדה התעופה. בברצלונה מקבלים תשובה תוך חצי שעה, בפרנקפורט תוך 3 שעות. אפשר לעשות את זה. תבינו, העולם מתרגל לעשות עסקים בלי ישראל. בעולם ההייטק של מדינת ישראל, אתם יודעים, זה הקטר של מדינת ישראל, של כלכלת ישראל. יש תחרות קשה מאוד, וברגע שהם לא יכולים לשלוח אנשי מחירות ולדבר ולהיפגש עם לקוחות, מתרגלים לעשות עסקים בלי ישראל. והממשלה הזאת צריכה להתעורר ולפתוח את השמיים עם מגבלות, עם בדיקות. דרך אגב, זה גם מה שחושבים בראשות.
תראי, יכול להיות שמדינת ישראל, הממשלת ישראל, נמצאות בטראומה. פתחנו מהר מאוד את הכל, לפי המלצה חמה של מישהי שצייצה בטוויטר אך לפני חודשיים וחצי, כך. לא, אני רוצה לקרוא לך ציוץ מעניין. שנייה, אבל אולי לא כולם זוכרים. צייצת כך בטוויטר ב-18 במאי. צריך לפתוח את המשק כולו ומיד. מסעדות, אולמות אירועים, בתי כנסת, לבטל את התו הסגול, להסיר את הרגולציה, לאור נתוני השבועיים האחרונים, אין לזה הצדקה. צריך לחזור לשגרה מלאה ולסמוך על האזרחים. חזרנו לשגרה מלאה, פתחנו אולמות אירועים, ואת המציאות את יכולה לראות בטבלות של משרד הבריאות.
אני רוצה להגיד לך משהו. הפתיחה של המשק היא לא הייתה טעות. הטעות הייתה שלא הקימו מערך חקירות אפידמיולוגיות לקטיעת שרשראות ההדבקה. תסכים איתי שספרד לדוגמה חטפה את הקורונה בצורה הרבה יותר קשה מישראל. בספרד השמיים פתוחים עם בדיקות קורונה בשדה התעופה בברצלונה.
אבל אילת שקד, את קראת באופן נרגש למדינה לפתוח את הכל בלי שהיה לנו מערך כזה.
שנייה, לא נכון. זה לא נכון. התפקיד של משרד הבריאות ושל ממשלת ישראל, ואנחנו אמרנו כל הזמן שצריך להעביר את הסמכויות, סמכויות הביצוע למשרד הביטחון, התפקיד שלהם היה לוודא שכשפותחים את המשק, יש מערכים לקטיעת שרשראות הדבקה. בסופו של דבר היה ברור לכולם מה צריך לעשות. בנט לפני 4 חודשים פרסם תוכנית. פרופסור גמזו אחרי 4 חודשים פרסם בדיוק את אותה תוכנית. ודרך אגב, אני מאחלת לו הצלחה רבה ומקווה ששרי הממשלה ייתנו לו להעביר את התוכנית שלו וליישם אותה ולבצע אותה, כי זו התוכנית הנכונה. אני מסתובבת כל הזמן בארץ, אני רואה איך אנשים מאבדים את פרנסתם ואת כבודם, והרבה מאוד בגלל רשלנות של הממשלה, שהיא לא מצליחה לבצע, לא מצליחה להקים מערך חקירות, לא מצליחה להקים מעבדה בנדבק ולפתוח את השמיים, וזה דברים שבאמת פוגעים לאנשים בדבר הכי חשוב להם, או בבריאות או בפרנסה ובכבוד.
חברת הכנסת שקד, היום התפרסם קדימון מתוך רעיון שקיים יהודה שלזינגר בישראל היום עם הרב רפי פרץ. בין השאר אומר שם הרב פרץ כך: הייתי רוצה לחזור ולשתף פעולה עם בנט ושקד, לא נפרדנו בטריקת דלת, אני בטוח שהם מבינים שהיו לנו שיקולים שונים, צריך ללכת למפקד ולפריימריז.
קודם כל אני מאחלת לרב רפי פרץ החלמה מהירה, ושיעבור את זה בקלות ובשלום. הוא לקח את ההחלטה שלו, הוא פירק את השותפות הזאת ובחר להיכנס לממשלה הזו. אני חייבת להגיד לכם שאני מקווה בשביל מדינת ישראל קודם כל שיעבור תקציב ושלא נידרדר לבחירות, אבל אם חס וחלילה נידרדר לבחירות, אני חושבת שימינה בצורתה הנוכחית הוכיחה את עצמה בתקופה הקצרה באופוזיציה, והמטרה שלנו היא להמשיך ביחד.
ביחד עם ימינה? איפה הרב רפי פרץ בתוך זה, אם בכלל?
אני לא נכנסת לזה כרגע.
לא, אבל הוא קמע לשיתוף פעולה, מה את עונה לו?
הוא לקח את ההחלטה שלו, הוא בחר להתפצל מאיתנו רק לפני שבועיים. אני קודם כל רוצה באמת לאחל לו...
שבועיים? הוא התפצל לפני שבועיים?
לא, בוועדת הכנסת, באופן רשמי זה היה לפני שבועיים. מהותית זה היה כשקמה הממשלה והוא בחר לקבל את...
אז את לא רוצה להתחבר איתם בחזרה עם הבית היהודי?
ולהתכנס. אני חושבת שבצורה הנוכחית אנחנו עובדים כמו שצריך.
כלומר בלעדיו.
תשמע, כל אחד לוקח את ההחלטות
שלו. לא, זה ברור, אנחנו רק מנסים להבין את השורה התחתונה.
את אומרת, טוב לנו ככה כמו שאנחנו.
אני מכבדת אותו מאוד ומאחלת לו בהצלחה. אנחנו עובדים ביחד. דרך אגב, החיים באופוזיציה...
ביחד
בלעדיו.
הם הרבה יותר קשים מהחיים בקואליציה. בקואליציה הרבה יותר נוח. באופוזיציה על כל דבר נלחמים. כל דבר נורא נורא קשה, זה לא פשוט, אבל זה חלק מהחיים הפוליטיים, וצריך לדעת, כל פוליטיקאי שרוצה להיות לדווח ארוך בחיים הפוליטיים, צריך לדעת לעבוד גם באופוזיציה.
בוא רגע, אני שנייה רגע, אני צריך את קלמן פה, תעזור לי רגע, היא לא רוצה את רפי פרץ איתה.
לא רוצה.
אוקיי. נקריא לך את תגובת סגן השר אורי מקלב לדברים שאמרת פה בעניין פסקת ההתגברות, ואם תרצי להגיב אז אנחנו נשמח לשמוע. פסקת ההתגברות הייתה דרישה של יהדות התורה ערב הקמת הממשלה. אנחנו לא צריכים את הילד שקד בשביל להעביר את פסקת ההתגברות. אם הקואליציה תחליט שהיא תומכת, אנחנו מוכנים לסייע אף לליכוד לנסח את ההצעה שנמצאת אצלנו. יש לנו הצעות חוק טובות יותר בקואליציה מזו של שקד ונגיש אותן. איזו נדוניה מביאה...
רגע,
כי בכל זאת האיש תרח וכתב תגובה. איזו נדוניה מביאה הילד שקד כשהיא דורשת מאיתנו לתמוך בהצעה שלה? אנחנו צריכים לחזק את הקואליציה כיום, ולכן אנחנו לא נתמוך בהצעה שלה.
אוקיי, אני אענה לסגן השר מקלב, הוא לא חבר כנסת כרגע, הוא התפטר בנורווגי, הוא לא יכול להצביע, אבל אני אענה לו, אני מכבדת אותו ומעריכה אותו. תראה, יהדות התורה אמרה רק לפני שבוע, חבר הכנסת גפני אמר רק לפני שבוע, שהוא יגיש השבוע את פסקת ההתגברות. אני חיכיתי בסבלנות וקיוויתי, שאם הוא יגיש את הנוסח שלו, אנחנו נתמוך בו ונעזור לו להעביר את זה. אבל יהדות התורה לקחה את ההחלטה שלה והרכין הראש בפני כחול לבן. בעוד שכחול לבן העבירו על הראש שלהם את חוק נגד טיפולי המרה, והם צעקו וכעסו ואימו ואמרו שיעבירו את פסקת ההתגברות, הם החליטו להתקפל ולהחריש. אני לא, אני באופוזיציה, אני חופשייה, אני את הערכים שלי אמשיך לקדם, ושהם יקחו את ההחלטות שלהם ויעמדו בפני ציבור הבוחרים שלהם. ופעם הבאה שבית המשפט העליון יבטל שוב את חוק הגיוס, שלא יבואו בטענות לאף אחד, אלא אל עצמם.
תגידי, יש סיג התכנות לבחירות קרובות. בבחירות, מתי שהן לא יהיו, אתם בהכרח הולכים עם נתניהו?
אני חושבת ראשית שאו גנץ יתקפל, או נתניהו יתקפל. זו הערכה שלי, הערכה שלי שיעבור תקציב, ושאנחנו לא נמצאים לפני בחירות. אני מתחייבת לך שאם אנחנו חס וחלילה נדרדר לבחירות, או כשהן יהיו, אני עולה אצלכם לרעיון ואומרת לכם בדיוק, אבל בדיוק מה אנחנו נעשה.
רשמנו. לא אצל אף אחד אחר, זוכרת? זה קלמן ולילומד, זה אנחנו פה ברשת ב', שלא יהיה אחרי זה אי הבנות. תודה רבה, חברת הכנסת איילת שקד.
תודה רבה.
להתראות.